ברוכים הבאים לעוד פרק של NBA וכל השאר. כאן איתי היום יובל בסנו.
אהלן, מה קורה איתכם?
לא היה לנו פרק הרבה זמן, איזה שבוע, משהו כזה, והיום אנחנו באנו לדבר איתכם על כמה נושאים. דבר ראשון, אנחנו נתחיל עם הבחירות לאולסטאר. הבחירות לאולסטאר החלו כבר לפני איזה שבוע וחצי, שבועיים, שאפשר כבר היה להתחיל להצביע. ולפני כמה ימים פרסמו ה-NBA את השחקנים שנבחרו על ידי הקהל כרגע. זה רק הקהל, זה לא העיתונאים, ועוד פעם יש אחוזים לעיתונאים ויש אחוזים לקהל, אז מי שלא יודע. ופרסמו את התוצאות הראשוניות, ופרסמו את תוצאות, כן, זהו, בשבוע הראשון בערך.
כן, פחות או יותר.
ואנחנו נדבר על הבחירות האלה, ונעשה בחירות משלנו, האם זה הגיוני, של שחקנים כמו טאקו פול ואלכס קרוסו בזה.
לא, אבל תשמע, חשוב לציין, כי הרבה גם שאלו אותנו באינסטגרם, גם לדוגמה אם שחקן כמו טאקו פול יגיע ראשון בהצבעות, סביר להניח שהוא גם בכלל לא ייכנס לאולסטאר, כי אנחנו לא באמת יודעים את האחוזים, איך זה הולך ההצבעות, אבל אנחנו יודעים שהרוב המכריע הוא באמת לעיתונאים, אז כן, זה כן. לא הגיוני ששחקן כמו טאקו ייכנס,
הוא שחק, אני חושב 11 דקות, משהו כזה.
כן, 11 דקות כל העונה, זה כאילו, לא, לא הגיוני שהוא ייכנס, נגיד את זה ככה. זה מזכיר לנו קצת את מקרה זזה פצ'וליה לפני כמה שנים.
כן, שהוא קיבל איזה מיליון הצבעות בכל עוד גיאורגיה שם.
כן, זהו, זה היה חשוב לציין כדי שתדעו.
בואו נמשיך עם הנושאים שלנו לפרק היום. יש את הדיבורים על טרייד עם דרמונד שאטלנטה ובוסטון מתעניינות בו. יש, היה את הסיפור עם צ'ארלס ברקלי ושאק שאמרו שפורזינגיס צריך ללכת יותר אגרסיבי ולהיות בפוסט-אפ יותר במקום רק לזרוק שלושות מבחוץ, כי אז הוא איכשהו מאבד את היתרון שלו. פילי עם 4 הפסדים רצופים, עוד פעם יש את הדיבורים על פילי, לא מפסיקים לדבר עליהם. הרדן, כרגיל, מפציץ. והיה, במקום לעשות כמו כל האתרים וזה אחרים שעושים את הסיכום עשור, אנחנו נעשה את החזיות לעשור הבא. במקום העשור הקודם נעשה את החזיות לעשור הבא, מי ישלוט, איזה קבוצה תהיה גולדן סטייט הבאה, דברים כאלה. יאללה, נתחיל עם הבחירות לאולסטאר. קודם כל בואו נקריא לכם את ה... בואו נתחיל עם המערב. אוסאמה, אתה רוצה להקריא את המערב?
כן, חשוב לציין שזה מחולק כמובן לגארדים ולפרנט קורט, שזה יענו
גבוהים.
כל הפורדים והסנטר. אז הראשון זה לברון ג'יימס, שני אנטוני דייביס, שלישי קוואי לנארד, רביעי פול ג'ורג', חמישי קארל אנטוני טאונס, שישי פורזינגיס, שבע ניקולה יוקיץ', שמונה קרמלו אנטוני,
לא הגיוני, אבל בסדר,
תשע ברנדון אינגרם, עשר דווייט האוורד.
אלה היו הפרונט קורט הגבוהים כאילו, הפורורדים והסנטרים. עכשיו, שני שחקנים יש לי פה שלא הגיוניים, זה אפילו שלושה.
אינגרם.
לא, אינגרם זה הגיוני, הוא 26.
אינגרם, דווייט וקרמלו.
כן, קרמלו זה רק בגלל שיש לו הרבה אוהדים. אותו דבר לגבי דווייט האוורד, כי יש מלא אוהדי לייקרס. בתכלס הבחירות לאולסטאר, אפשר להגיד שזה תחרות פופולריות, לא ממש תחרות מי יותר טוב.
הבחירות של האוהדים.
כן, כאילו מי יותר פופולרי, הבחירות של האוהדים.
מי שמגיע בסוף זה מי שבאמת מגיע לו.
רוב הפעמים, לא כל הפעמים, אבל כן. בגארדים יש לנו את לוקה, קודם כל אנחנו מדברים על המערב עכשיו, יש לנו את לוקה שקיבל הכי הרבה אצבעות מכל ה-NBA, יותר מלברון, יותר מיאניס. אוקיי, לוקה, ג'יימס ארדן, דמיאן לילארד, סטף קרי, שלא משחק, אני לא יודע למה הצביעו לו בכלל, לא עושה כאילו כמעט בכלל העונה. ראסל ווסטברוק, דיאנג'לו ראסל, דונובן מיטשל, אלכס קרוסו, המלך, שקיבל יותר מ-100,000, כמעט 100,000 אצבעות, אוקיי? דווין בוקר וג'ה מורנט. עכשיו, חוץ מקרוסו, סטף קרי, וזהו בעיקרון, אני יכול להסכים עם כולם, אולי ווסטברוק לא פחות
כן,
מסתדר.
כן, מורנט אני לא חושב שהוא ייכנס, גם לא ממש מגיע לו, אבל אתה יודע.
טוב, רוקי ישנה וזה, אתה יודע, כן. בעיקרון. אז כן, זה היה מי שבלתיים לפי האוהדים מבחר מהמערב. עכשיו, נעבור למזרח, נשאר את הקריאת את הפרונט קורט.
סבבה. יאניס, ג'ואל אמביד, פסקל סיאקם, ג'ימי בטלר, ג'ייסון טייטום. טאקו פול.
טאקו פול, אוקיי.
בהם הדביו, גורדן הייוורד, אנדרה דרמונד ודמנטיס סבונס.
אני מסכים פה, אני לא מסכים עם טאקו כמובן, עם...
גם גורדן הייוורד,
כן, הייוורד גם לא מתאים פה.
זהו בערך.
ג'ייסון טייטום.
לא, חושב שהוא יכול להיות בהצבעות.
דרמונד.
אני לא יודע אם מגיע לו להיכנס אבל. גם דרמונד אני חושב שמגיע לו להיות בהצבעות. אולי לגריפין יותר.
יכול להיות.
אני חושב שגריפין יותר טוב ממנו.
שניהם לא מדהימים.
כן, אני חושב שהם מגיע להם להיות בהצבעות, מקום 9-10, כמו שדרמונד עכשיו, אבל לא להיכנס.
בגארדס יש לנו את טרי יאנג, שהיו הרבה ויכוחים האם הוא מגיע לו לאולסטאר. הוא עצמו משחק מבחינה מטורפת, כאילו אישית, אבל הקבוצה שלו מקום אחרון במזרח, זה נוראי. קיירי ארווינג, שאותו מקרה כמו של סטף קרי, הוא לא שיחק בכלל, איך אתם יכולים להצביע לו לאולסטאר. קמבה, בהחלט מגיע לו אפילו להיות ראשון לדעתי. דריק רוז, גם 24 כמעט נקודות למשחק, זה מעולה בשביל דריק רוז. זק לוין, מגיע לו, דעתי לפחות, בן סימונס, ג'יילן בראון, קאי לאורי, ברדלי ביל וספנסר דין ווידי. אני די מסכים פה עם הרוב, אולי חוץ מלאורי.
כן, גם לא ידעתי, חוץ מלאורי.
וקיירי, כאילו, וקיירי כי הוא לא שיחק. אז כאילו איך אתה יכול להצביע על זה שהוא לא שיחק?
אני חושב שיהיה מעניין לראות את דריק רוז שוב פעם באולסטאר. אני אישית כאילו לא יצא לי להצביע לו, אבל אני כן חושב שזה יהיה ממש מעניין. ועוד שחקן שממש הייתי רוצה לראות שהוא גם מופיע בהצבעות זה זק לוין.
כן, זק לוין זה עם הדנקים והכל, זה תמיד כיף לראות.
שאני מצביע לו כל הזמן, כי אני לא יודע, הוא שחקן של שואו, הוא שחקן של אולסטאר, זה יהיה נורא כיף לראות אותו.
תאמין שאני הצבעתי לו גם בלי קשר לשואו שהוא עושה, כי הוא פשוט משחק טוב, הוא כמעט עם 24 נקודות למשחק, והוא מוביל את שיקגו למעט הניצחונות שיש לה, אבל מוביל אותה לניצחונות, והוא באמת הפרנצ'ייס פלייר של המועדון הזה כרגע, לא של המועדון תמיד הגדול, והוא מוביל את ההתקפה והכל, ולדעתי לפחות מגיע לאולסטאר. ואם זה בא עם כל החבילת דנקים הכי משוגעת שהייתה אולי אי פעם ב-NBA, אז שווה לראות את זה באולסטאר, אותו, אם באמת יש לך עם כל השואו שהוא יכול להביא. עוד שחקנים שדעתך לא נכנסו פה לרשימה ויכולים להגיע?
עוד שחקנים... לא, אני חושב שבפרנטקורט באיסט, לדעתי, אולי קריס מידלטון מקום 10 ככה, בהצבעות צריך להיות.
מה עם מלקום ברוקדון? אין לו, אני לא רואה פה אפילו לצבעות למלקום
ברוקדון. נכון.
ברוקדון לדעתי מגיע לו. אני מנסה לחשוב על שחקנים.
אולי בלייק בסוף. אני די בטוח שהוא בטח צמוד לשם. בווסט.
סי-ג'יי מקולום, אתה לא רואה הצבעות בכלל לסי-ג'יי מקולום. אבל סך הספורטלנד נראים גרועים והוא גם לא נראה מדהים. אני יכול להבין את זה שלא מצביעים לו. טוב, אפשר כבר, בוא נגיד, בוא נדבר רגע על הקטע הזה של אלכס קרוסו וטאקו פול. זה סבבה הכל שאתה יודע, שכזה אומרים שמטורפים את זה, אבל נראה לי להצביע להם, זה כזה לוותר על מקום שמישהו אחר שבאמת מגיע לו להגיע לאולסטאר והכל. אז תחשוב ש...
אבל זה בסופו של דבר לא מה שמכריע, כי תשמע, יכול להיות מישהו שהאוהדים, לא יודע, לא מתים עליו, והגיע איזה מקום 14. סביר להניח שזה לא יקרה, כן? כי לרוב בוחרים כאלה שהם כן מופיעים ברשימה. אבל סתם יש במקום 14 והאוהדים לא מתים עליו והעיתונאים כאילו חושבים שהוא שחקן מעולה, זה יכול להיות שהוא בסוף כן יגיע לאולסטאר, מה שלא נראה לי קרה אף פעם. אבל זהו, אני חושב שזה כאילו זה מין מים כזה, אבל זה סוג של חבל לפספס.
כן, שחקנים פשוט שהם הרבה הרבה יותר טובים והם לא מגיעים לאולסטאר כי יש מקומות מוגבלים בסופו של דבר, וקרוסו וטאקו פול ששיחק 11 דקות תופס להם. לוקה דונצ'יץ' קיבל הכי הרבה קולות מכל ה-NBA. האם זה אומר שהוא כרגע הכוכב הכי גדול ב-NBA? אפילו יותר מיאניס, אפילו יותר מלברון? כאילו מיאניס לא היה בפער גדול, כן? בכמה אלפים בודדים, אבל עדיין.
מה שרואים פה יאניס, 600 קולות מיאניס.
אוקיי,
לא משהו. לא חושב, אני חושב שפשוט הפופולרית שלו ממש גדלה בשנה הזאת.
אפשר להגיד בצדק.
כן, בצדק לגמרי, אבל אני חושב שכמו שאתה אמרת, ההצבעות זה נטו על פופולריות, אפשר להגיד. ואני חושב שלוקה ויאניס ולברון הם כרגע השחקנים הכי פופולריים ב-NBA. ולוקה בעיקר הוא מייצג את הדור הצעיר יותר, אפשר להגיד. גם יאניס זה צעיר, אבל לוקה הרבה יותר.
בארבע שנים, כן.
כן, אבל זה משמעותי.
כן, זה משמעותי ארבע שנים, זה לא סתם. עכשיו, יש לך פה רשימה גדולה מאוד של שמות, אוקיי? עכשיו, אתה צריך לבחור מי מהאנשים האלה כן יכנסו לאולסטאר. אני עכשיו רוצה להגיד לך רשימה של שחקנים שאף פעם לא עשו אולסטאר בקריירה שלהם, ולשאול אותך אם מגיע להם. שחקנים כמו ג'יילן בראון, שחקנים כמו ספנסר דינווידי, סבוניס, ג'ייסון טייטום, דווין בוקר, שכבר לא יודע, איזה 5 שנים משחק מטורף, אבל אף פעם לא מגיע לאולסטאר, בגלל שהוא פשוט במועדון תחת הזה שנקרא פיניקס סאנס. איזה עוד שחקנים אתה חושב שמגיע להם? שכאילו, אף פעם לא עשו אולסטאר, אבל הם בהחלט קרובים לזה. השנה ברנדון אינגרם נותן עונה מעולה, עם כמעט 27.
לוקה בטוח.
בסדר, לוקה, אין פה מה לדבר בכלל. טרי יאנג, הרבה נתון לוויכוח. זק לוין, שאף פעם לא עשה אולסטאר, אבל בהחלט בדיון. מביניהם, מי אתה כן חושב שמגיע לו להיות אולסטאר על פני שחקנים אחרים?
מי מגיע לו?
מי הכי מגיע לו? תן לי 3 הכי מגיע להם.
שלא היו אבל?
שלא היו. אפה.
זק לוין. בימה דה ביו.
אוקיי, הגיוני, הגיוני.
לדעתי... לדעתי, ג'ייסון טייטום.
הגיוני, אני הייתי אומר, דווין בוקר, סיאקם, וג'יילן בראון, אולי. הגיוני, לא?
הגיוני מאוד שהוא ייכנס, כן.
טוב, נראה לי זה לשבוע הראשון שלנו, כמובן ההצבעות השתנו, כי זה בהתאם לקולות של האוהדים כל שבוע משתנים. בוא נעבור לדבר על הדבר החם בימים האחרונים, שזה הטרייד על, הדיבורים על הטרייד לאנדרה דרמונד. היו דיבורים שהוא רוצה להגיע לאטלנטה, והיו דיבורים שהוא יכול להגיע לבוסטון, והיו איזה קבוצה, אני לא זוכר הייתה דיבורים עליה. איזה קבוצות אתה יכול, חושב שיכולות להנחית אותו? את אנדרה דרמונד. ואיזה קבוצות זה משתלם בשתי הקבוצות לטריידים? עכשיו, בוא נגיד אטלנטה. דטרויט בטח תרצה שחקנים צעירים.
יש לאטלנטה שחקנים צעירים לתת.
עכשיו, אתה חושב שאטלנטה תוכל לוותר על דיאנדרי הנטר פלוס קווין הרטר ועוד ג'אברי פארקר על אנדרה דרמונד?
כן, יש מצב.
זה טרייד טוב לדעתך?
האמת כרגע אני לא יודע, כי תשמע, הם לא באיזה מצב שהם נגיד בדיוק מפספסים את הפלי אוף והם צריכים עוד שחקן שייתן להם את הקפיצה לשלב הבא, לריצה משמעותית בפלי אוף. הם מקום אחרון בליגה לדעתי, או רק באיסט.
כרגע באיסט.
אולי גולדן נכון, גולדן נכון. תשמע, הם במקום...
לא, אטלנטה האחרונים, אטלנטה הכי גרועים.
אטלנטה האחרונים?
כן.
אז אטלנטה האחרונים, ואני חושב שגם אם ישפרו את הסנטר, אני לא חושב שזה ייתן להם משהו לעונה הזאת, כי הם לא יכולים לעשות משהו, כאילו.
כן, אבל הם לא מרוצים כנראה מהשחקנים הצעירים שיש להם. קם רדיש לא מביא את הסחורה, דיאנדרה הנטר פחות, גם... אתה יודע, יכול להיות שהם לא מרוצים, הם באמת רוצים להביא את רייד. יש להם... יכולים לתת דיאנדרה במברי וכל מיני שחקנים כאלה, ג'אברי פארקר, אלכס לן. שהוא גם מבטח יהיה חלק מהדברים.
לדעתי זה מיותר לעשות את זה העונה. לדעתי הם צריכים לחכות מינימום לעונה הבאה בשביל אולי להיפטר מהשחקנים האלה, כי דיאנדרה הנטר זה גם שנה ראשונה שלו בליגה.
אפשר להגיד שג'ון קולינס וטרי יאנג הם כאלה אנטאצ'אבל, בלי אפשר לגעת בהם? אתה היית מה...
אני חושב שכן.
אפשר לגעת בהם כאילו?
לא, שהם אנטאצ'אבל.
אוקיי.
אבל אני חושב שאם יהיה באמת טרייד עם דיטרויט, אז דיטרויט יכולים להסתפק בשחקנים צעירים אחרים של האטלנטה יש. שהם ממש יועילו שם בדיטרויט.
רגע, נתקע לי פה אכבר. אתה רוצה גם לתקן את זה? אני רוצה לחתוך את זה. נתקע לי אכבר. איך זה קרה? טוב, חברים, חזרנו, נתקע לי אכבר, אז כל ההקלטה נדפקה. אבל אנחנו ממשיכים, דיברנו על טרייד עם אטלנטה אפשרי, ואמרנו שאטלנטה לא יכולה לעשות משהו, כאילו היא לא תיתן בחיים את טרי יאנג או את ג'ון קולינס, אבל יש לה כן שחקנים צעירים שיכולה לצאת, כמו קם רדיש, כמו דיאנדרה הנטר, כמו קווין הרטר, כמו דיאנדרה במברי, כמו אלכס לן. והיית חושב שהיא תעשה מהלך כזה?
אני אמרת, כאילו... אני חושב שהם כן מסוגלים לעשות מהלך כזה, כי זה גם משהו שיועיל להם, אבל אני פשוט לא חושב שזה יועיל להם העונה. אני חושב שעדיף להם לעשות זה עונה הבאה, לפתוח חלק את העונה.
תשמע, עם... דרמונד לא כזה מבוגר, בין 26 אם אני לא טועה, 27 מקסימום.
נכון. זה... לא יודע, אולי באמת טוב לתת לו שנה להתאקלם בקבוצה, כי השנה גם ככה הם לא באמת יעשו פלייאוף, אין להם סיכוי לעשות כלום. לא יודע, אני חושב שזה כן יועיל לאטלנטה, אבל השאלה של מתי זה שאלה קצת בעייתית. אבל זהו השנה או השנה הבאה.
ובוא נסתכל על הצד של דטרויט. האם לדטרויט זה שווה? לקחת, לוותר על הסנטר שיש לו אותו איזה 7 שנים במועדון כבר, לתת אותו לאטלנטה, ומה היא תקבל בתמורה? האם זה באמת שווה לוותר על סנטר כזה? בשביל... את האמת, היא יכולה להשיג שחקנים אולי יותר טובים בשבילו?
האמת, כן, יש מצב. כי אולי יש קבוצות אחרות חוץ מאטלנטה שיכולות לצאת דברים שדטרויט יותר צריכה. לדוגמה, איזשהו פורד או לא יודע, שוטינג גארד או משהו. כי דיטרויט הרי הקבוצה הזאת לא מגיעה לשום מקום כבר כמה שנים.
כן, היא תמיד במקום 8, כזה 9.
כן, 8-9. או מגרדת את הפלייאוף, נופל סיבוב ראשון.
זה המקום הכי חרא שיש לי עוד בקבוצה.
כן, אז כאילו אני חושב שהם באמת צריכים לחשוב על משהו לעשות. הרי לפני שנתיים הביאו את בלייק גריפין. זה לא עשה איזה משהו משמעותי בקבוצה.
זה כן חיזק אותה, אבל עדיין...
כן, לא הם, ב... עדיין, הם עדיין על אותו מקום. זה לא עשה משהו ממש רציני, כאילו שראינו את הקפיצה לשלב הבא. שכמו שהם ציפו שיהיה להם כאילו את ה... אפשר להגיד את הפרונט קורט הכי חזק בליגה, וזה לא ככה, אבל אני חושב שהם כן יצטרכו להזיז אחד מהם, וכרגע לדעתי זה צריך להיות דרמונד.
כן, כן, בחינת דטרויד, בלי גריפין הוא שחקן היותר טוב מבין שניהם, היותר מתאים לתקופה היום, דרמונד הוא סנטר די מיושן כזה, ואם אתה רוצה להתקדם בעתיד, שכל הזה זה משחק של השוט ודברים כאלה, והשחקן שלך, הסנטר שלך לא יכול לקלוע אפילו חצי מרחק, או אפילו עונשין, אז כן, אתה צריך לעשות עליו טרייד ולהשיג שחקנים צעירים. עכשיו, יכול להיות שבאמת עם אטלנטה, טרי יאנג, אנדרי דרמונד וג'ון קולינס, שלג'ון קולינס כן יש קליעה, וכל השחקנים מסביב כן יכולים לקלוע, זה דווקא יכול להיות מאוד מעניין. לא שזה, כן, יכול להיות ששנה הבאה הם יעשו משהו מעניין ויגיעו לפלייאוף איתו, אבל לא יודע מה... טוב, זה יכול ללכת לכל הכיוונים. עכשיו בוא נדבר רגע, האם בוסטון יש לה משהו שיכולה לתת, והאם שווה לה לעשות את זה? הרי בוסטון כרגע
בוסטון, כן, יש לה הרבה דברים, סנטר. יש לה הרבה דברים שיכולה לתת, אבל אני לא יודע אם זה שווה להם, כי הרי דיטרויט ירצו מישהו ממש
טוב. ירצו מישהו סגנון בראון.
כן, הם ירצו בראון או טייטום. משהו כזה, ואני לא חושב שלבוסטון שווה להזיז אחד מהם בשביל דרמונד.
מבחינת חוזים, לבראון יש חוזה לא רחוק מהחוזה של אנדרי דרמונד. אני לא חושב שאחרי עונה כזאת שיש לו עכשיו, שדווקא העלה את הערך שלו אם ירצו להעיף את בראון, אם כבר הם ישיגו עליו אולי שחקן יותר טוב מדרמונד.
אני חושב שאם נגיד בראון היה נשאר ברמה של עונה שעברה, אז הם כן היו יכולים להזיז את בראון, ועוד נגיד יש להם את הבחירה של ממפיס השנה. חשוב לציין אבל שהבחירה הזאת היא פרוטקטד. כאילו, וסביר להניח שהיא תישאר של ממפיס.
תשמע, מהספסל לבוסטון אין הרבה דברים להביא. מהספסל של בוסטון אין להם שחקנים יותר מדי מיוחדים. הם רק החמישה שלהם, כאילו, אליט
נכון,
כזאתי.
נכון, בגלל זה אין להם את מי להזיז. ו...
אולי גורדון אייוורד. אייוורד, יש לו חוזה די גדול. ועוד גורדון אייוורד ועוד אנס קאנטר.
אני חושב שאם כבר דטרויט ירצו איזה בחירה, ולא לא יודע מה יש להם לעשות עם אנס קאנטר.
בחירת רמה, לא, אולי לא אנס קאנטר, אולי דניאל טייס, אולי... שהוא יחסית צעיר, אולי כמה בחירות, אולי שתי בחירות, לא יודע, אחד סיבוב שני, אחד לסיבוב ראשון, לא יודע מה הולך שם.
יש לבוסטון המון בחירות, נתחיל בזה.
בוסטון, תמיד יש להם איכשהו בחירות.
כן,
תמיד.
הם מצליחים להשיג. אמרתי, יש להם בחירה של ממפיס, אני חושב שזה או טופ 3, או טופ 5 פרוטקטד. שאם ממפיס כאילו די גרוע עם העונה, אז יש סיכוי טוב שזה יישאר של ממפיס. אבל יכול להיות של דטרויט שווה לקחת את הסיכון וכן לנסות להשיג את הבחירה הזאת. כי זה יוכרע הרבה על מזל הבחירה הזאת.
אבל האם לבוסטון באמת שווה לעשות את זה? כרגע בוסטון קבוצה טובה, כן? הם לא נראו רע.
לבוסטון לא שווה. אני חושב שלדיטרויט שווה.
בוסטון כרגע מקום שני במזרח, והיא ניצחה קבוצות בצורה יחסית מרשימה. היא ניצחה את טורונטו, היא ניצחה הרבה קבוצות חזקות, גם את מילווקי, אני חושב שהיא ניצחה פעם אחת. היא נותנת פייט, היא גם ברצף טוב. אני לא חושב שהיו לו יותר מדי, לא היה לה לוז קשה מדי. רוב המשחקים שלהם מול, בזמן האחרון אני חושב שהם מול קבוצות חלשות יחסית, הרבה משחקים מול שרלוט, קליבלנד כאלה, אבל הם עדיין חסר להם משהו באמת כדי להגיד אותם בבירור, קונטנדרית. קמבה ווקר משחק נפלא, ג'ייסון טייטום משחק נפלא, בראון משחק נפלא, סמאר משחק הרגיל, תמיד הוא כזה נותן את העבודה, אבל עדיין חסר להם משהו כדי שאתה תוכל להגיד, כן, הם יכולים לנצח את מילווקי, כן, הם יכולים לנצח את פילי, הם, אפשר להגיד, כן, הם הרבה יותר טובים מאינדיאנה, אתה לא יכול להגיד את זה בבירור.
בשון עם העונה שעברה, שהיה למישהו שיכול באמת לנעול את יאניס, לא ממש לנעול, אבל להקשות עליו, על אורפורד, כן, שהוא הקשה עליו ב...
סנטר מעולה, אורפורד.
נכון, הוא הקשה עליו ממש בצבע, ואני חושב שהשנה הרי הם איבדו אותו, יש להם את אנס קאנטר, שאני לא חושב שהוא משתווה בכלל לרמת הגנה של אורפורד.
לא, אין פה בכלל מה לדבר, אנס קאנטר מגן יחסית חלש.
אז אני חושב שאולי הם קצת התקשו בהגנה לי. יאניס ב...
כן, אבל אם הם מביאים את דרמונד.
נכון, בגלל זה מה שבאתי להגיד, אם הם מביאים את דרמונד, אז זה כאילו סנטר רציני שיכול לשמור. אבל אז אם הם מביאים את דרמונד, אני חושב שמבחינת בוסטון הם נסו להזיז את אנס קאנטר. כי...
כן, אבל מה זה ייתן לדטרויט?
זה לא ייתן. אבל אני מדבר מבחינת... אני יכול להגיד לך מה דטרויט ירצו ומה בוסטון ירצו.
לאיך על זה?
דטרויט ירצו, לדעתי... את ג'יילן בראון ועוד איזה בחירה, לא סגור עליין איזה בחירה.
אולי הם יצאו את ג'ייסון טייטום, אבל בוסטון אומר לי שיש סיכוי.
לא, אני חושב שבראון, אני חושב שבראון.
כן, כי בוסטון אין סיכוי שהיא תשחרר את טייטום.
עוד איזושהי בחירה, ואני חושב שמצד בוסטון הם ירצו להזיז את אנס קאנטר, ואולי עוד שחקן עם חוזה של 10-12 מיליון.
ואיזה
סקנד ראונד פיק או משהו. כן, אני חושב שגורדון אייוורד ונס קאנטר זה יוצא חוזה ממש גדול ביחד, כאילו.
לא, קנטר אין לו חוזה גדול, יש לו איזה 5 מיליון, לבראון ולהייוורד אי אפשר להגיד להביא אותם ביחד, יש להם חוזה ענק.
לא,
זה כאילו או בראון או הייוורד.
אני חושב שבוסטון ירצו להזיז את קנטר בטוח, ואז אם זה עם קנטר, אז זה הייוורד, כי לדעתי בראון חשוב מדי בשביל ללכת עם קנטר.
כן, כי... כן, בראון הרבה יותר יש לו ערך יותר גבוה מהייוורד. טוב.
אנחנו לא ג'יימס.
בדיוק, אנחנו לא ג'יימס. בוא נגיד את זה בסוף טריד שאנחנו לא צריכים להגיד כלום דבר, שום דבר. בוא נדבר על הסיפור שהיה בשבועיים האחרונים, שבוע האחרון. צ'ארלס ברקלי ושקיל אוניל אמרו בשידור של TNT, פורזינגיס צריך להיות יותר פיזי וללכת לפוסטה. ריק קרלייל? לא, מייק מלון. ריק קרלייל, כן.
ריק קרלייל של דאלאס.
אני לא יכול איתם. לא משנה, הוא אמר שהפוסטה מבחינת דאלאס כמעט מת. זה אומר שהם כמעט לא משחקים דאלאס. אוקיי, הגיוני. הם כמעט לא משחקים פוסט-אפ.
מאז דרק.
כן, אבל אמרתי, הם כמעט לא משחקים דאלאס. הגיוני, אוקיי. לא משנה.
קלין שוט.
הם כמעט לא משחקים פוסט-אפ. הם התקפה הכי טובה בליגה. כבר כמעט כל העולם התקפה הכי טובה בליגה. אפילו ברמה היסטורית הם טובים. והם... פורזינגיס בעיקרון זה מה שהוא עושה. הוא עומד ב... מה שאני ניסיתי לפחות, הוא עומד בשלוש, כולל השלשות. ושם הרבה פוטבקים. ריבאונדים, לוקח, שם ליד הסל. הוא פחות משחק פוסט-אפ, כי הוא יחסית לא הסנטר הכי חזק, אבל מה שצ'ארלס ברקלי ושקיל התגוונו, ששחקן בגובה כזה ענק, עם סקילים כאלה, צריך לנצל את הגובה שלו ולהיות ליד הסל. הם אמרו שסנטר, לא, שגבוה, שהוא לא ליד הסל, הוא פחות אפקטיבי. ועם גובה כזה של קריסטאפ פורזינגיס, 2.23, כמה הוא? 2.20?
7.3.
2.20, משהו כזה. אז גובה מטורף, והוא צריך לנצל את זה שלא ליד הסל. ריק קרלייל הגיב בדי עצבנות, אפשר להגיד, הוא אמר שאנחנו לא משחקים פוסט-אפ, אין לנו טעם לעשות את זה, אנחנו התקפה טובה ברמה היסטורית, אני לא רואה דבר כזה, והוא אמר סוג של הפוסט-אפ מת. עכשיו לדעתי זה לא הגיוני גם להגיד את זה, כי המון המון שחקנים עכשיו משחקים פוסט-אפ, ג'ואל אמביד, יוקיץ' משחק לא מהפוסט-אפ, גם אם זה לא לשים את הכדור בסל, זה גם, גם אם זה לא לעשות כאילו סקור מהפוסט-אפ, זה למסור את הפוסט-אפ. כאילו למסור מהפוסט-אפ, כמו לברון שעושה.
אפשר להגיד חלק מהתקפה של המון קבוצות. תשמע, דאלאס עד העונה הזאת הרי עם דירק נוביצקי, שיש שיגידו שהוא בין הפוסקורים הטובים בהיסטוריה, בין אקים אולג'ואן, טים דנקן, כל האלה. אני חושב שהם מסתדרים מצוין בלי הפוסט-אפ הזה, כאילו, לא חושב שזה משהו שהכרחי להם. הם משחקים הרבה, בדומה האמת למילווקי לדעתי, הרבה פייב אאוט וכדור אצל לוקה.
כן, קלעים מסביב. השחקן הטוב ביותר חודר, מוציא החוצה או מסיים.
נכון. ואני חושב, כאילו, לא חושב שהפוסט-אפ הזה יועיל להם. אני כן מבין את שק ואת צ'ארלס ברקלי, כי הם באו מתקופה שהפוסט-אפ היה נחשב, וזה היה המהלך כאילו...
בלתי יציב.
המהלך. כמו כן. שהשלשות היום, אפשר להגיד שזה היה...
כשהיה לך סנטר חזק שמכריח שיבואו עליו דאבלטים, ואז אתה מוציא לשחקן החוצה, אז הוא קולע את השלשה. זה כאילו נכון. מכריח לעבוד דאבלטים.
כן, אבל אני חושב שפשוט פורזינגס הוא לא שחקן כזה, הוא
מין... סופט, סופט.
לא, לאו דווקא סופט, הוא פשוט, זה לא סגנון משחק שלו, הוא יותר סטרץ' כזה שמרווח את המשחק. ותשמע, זה עובד מצוין לדאלאס, הרי מקום ראשון באפישנזי בהתקפה. ואני לא חושב שזה כאילו משהו שהם יצטרכו לשנות.
תכלס, כרגע עובד להם הכל. אם הם לא יעבוד להם משהו, ישנו, אם לא, אז למה לשנות? הכל טוב. אז, ובכללי מה אתה אומר על הפוסט-אפ כיום? זה לדעתך מהלך יעיל כאילו כרגע? לדעתי כן לפחות.
יעיל, כן.
לא דווקא אבל כאילו,
מבחינת נקודות. זה מהלך שהוא באמת לאו דווקא מבחינת נקודות. מספיק שאתה משחרר כדור לפוסט-אפ, וכמו יוקיץ' אתה שם לב שהוא, תמיד שהוא מקבל לו פוסט, אתה רואה שחקנים חותכים לסל, אם זה בקדור, אם
בולט,
זה
כן.
פרונט. וזה תמיד ככה, דנבר מייצרים איזה 20 נקודות במשחק בערך, שזה משהו שעובד, שוב פעם, לאו דווקא אם זה נקודות.
זה יכול להיות כמו מרק גסול, שעומד הרבה פעמים בפוסט-אפ והוא כמעט לא שם נקודות, בשנים האחרונות אני מתכוון, כן? לא בתקופה שלו פעם. בטורונטו, הוא עומד הרבה בפוסט-אפ, ופשוט מחפש את המסירות, המסירות מאחורי הראש, מסירות מאחורי הגב, דברים כאלה. יוקיץ' עושה זה הרבה.
זה מאוד אפקטיבי, זה מאוד... שהכדור הוא ליד הסל ואצל שחקן דומיננטי שאתה יודע שהוא כן יכול לשים את הפוסט-אפ הזה.
זה משך תשומת לב.
בדיוק, ההגנה מתרכזת בו, היא נורא מצטמצמת, כי זה לא כמו שלשה שכל השחקנים נורא מרווחים, זה מישהו שמכווץ את ההגנה בפנים. אני חושב שזה כן מועיל לכל מיני קבוצות מסוימות, אבל אני חושב שלדלאס לא. ובגלל זה הם לא עושים את זה.
סיכמנו את זה בקיצור. אם הם יתקשו, אז יכול להיות שזה דרך להוסיף את זה עם הגובה של פורסינגיס. שוב, יש להם שני ענקים, יש להם גם את מריאנוביץ', לא שהוא טוב, כן, אבל עדיין.
כן.
טוב, פילי, פילדלפיה, עם 4 הפסדים רצופים. אחרי המשחק מול מילווקי, היה להם, אני חושב, ניצחון אחד, ומאז הם לא מפסיקים להפסיד. לא, אני חושב שלא אפילו לא היה להם ניצחון. הם בסטריק של 4 הפסדים רצופים, ואני לא יודע בדיוק על מה לשים את האצבע לבעיה, כאילו, בסן, אתה חושב, מה לדעתך הבעיה? הם ניצחו את מילווקי בניצחון מרשים, אחד המדיונים שראים.
אני יכול להגיד לך מה הבעיה. אני כבר אז אמרתי לסימי, ריגר, שהוא קצת זלזל במה שאמרתי, כי אולי לא הסברתי את עצמי נכון, אבל אני אמרתי שג'ואל אמביד וסימונס וטיפה, לא אורפורד, הם לדעתי חיסרון התקפי מבחינת כליה, לא חיסרון התקפי חס וחלילה, הם כולם שחקני התקפה מעולים, מבחינת כליה. אמביד במשחק הזה מול מילווקי תפר שלשות כמו קארל אנטוני טאונס.
וזה לא תמיד ככה.
בדיוק, זה משחק אחד ל-30 שהוא יעשה דבר כזה. ואני חושב שזה באמת הבעיה של פילי, שהם גם, לא יודע, הם העיפו שפשוט ג'י-ג'י נגמר החוזה? מה הלך שם?
לא, נגמר לא חוזה, הוא הלך על הכסף, כן.
אז הם בחרו לא להחתים שוב פעם את ג'י-ג'י רדיק, שאני חושב שזה היה מהלך מאוד לא נכון מבחינתם, כי...
כן, כי הם נתנו את המקס המוגזם הזה לטובייס אריס.
חסר להם, גם טובייס אריס, חסר להם שחקן שהוא ספוט-אפ שוטר, לאו דווקא שהוא... הדיפנדר הכי טוב בעולם, כי פילדלפיה היא קבוצת הגנה מעולה.
אתה מתכוון שרפ שוטר כזה?
כן, ספוט אפ שוטר.
יש להם את קורקמאז, אבל זה לא מספיק.
בדי הילד, ג'יי ג'יי רדיק,
ג'ו הריס.
פרש, אבל כמו ריי אלן, שחקנים כאלה.
קייל קורבר.
בדיוק,
קייל קורבר. כאלה שהכדור ביד שלהם והם פלונים זה בערך חוסל, משהו כזה.
בדיוק, שההגנה יודעת להתמקד בהם, אולי וס מתיוס בימים היותר גדולים שלו. זהו, שחקן כזה, אני חושב שזה באמת משהו שחסר להם.
כן, אתה חושב שהבעיה בעיקרון זה התקפה. אתה אומר שההגנה שלהם בסדר, משחקת טוב והכל, אבל הבעיה שלהם זה בעיקר בהתקפה, כי מתקשים לייצר סלים.
נכון.
עכשיו אני חושב שהבעיה הזאת היא דומה ללייקרס, אני אגיד במובן הזה, שכאילו ההתקפה שלהם בלי הרבה כליה, ומדי פעם היא כן יכולה להיות תקועה. כשדייביס או לברון לא משחקים טוב והכדורים לא נכנסים, אז והכליה היא כאילו דבר כל כך חשוב היום ב-NBA, אז זה כאילו תוקע הרבה קבוצות, כי קבוצה שאין לה כליה היום היא קבוצה תקועה.
אני חושב של הלייקרס, אבל כן יש סוג של ספוט-אפ שוטר,
דני גרין, כן.
אני חושב שזה משהו שפילדלפיה אין אפילו אחד, כאילו בחמישייה. נכון שיש להם את קורקמאז שהוא עולה מהספסל, אבל והוא גם לא ברמה מי יודע מה גבוהה. אני חושב שהם צריכים אחד שיהיה להם בחמישייה, שהוא או יהיה שוטינג גארד או סמול פורד, לרוב הם שוטינג גארדים. ואז זה אומר אולי להעלות את ג'וש ריצ'רדסון בתור שחקן שישי. עכשיו אני חושב שזה ייתן להם בוסט מצוין מהספסל, כי הוא שחקן מעולה. אני לא חושב כאילו שבאמת מגיע לו לעלות מהספסל, אבל אני חושב שהם פשוט צריכים לפנות מקום לקלעי בחמישייה.
בסדר, זה גם איגודלה אז לא היה שחקן ספסל, אבל הוא פשוט היה טוב, בתקופה של גולדן סטייט לדבר, אבל זה עבד לגולדן סטייט, אז להביא שחקן כל כך טוב מהספסל, אז למה לא? עכשיו אני רוצה להגיד לך משפט כזה, אני חושב שהקבוצה שבסופו של דבר תיקח אליפות, זה קבוצה שלא תהיה קיצונית לשתי הצדדים. זאת אומרת, לא קבוצה קיצונית שרק תוקעת שלשות כל היום, כמו יוסטון, כמו מילווקי, ולא קבוצה שאין לה כליה בכלל כמו פילי, כמו הלייקרס. ולכן אני חושב שהקבוצה שהכי מתאימה לדבר הזה, להגדרה הזאת, זה הקליפרס או דנבר. קבוצה שלא מסתמכת רק על השלשות, והיא לא מסתמכת רק על, לא יודע, להיות בצבע, אבל להיות גדולה ופיזית, ורק על הגנה. יש לה סקוררים שיכולים לקלוע מכל מצב ולא רק מהשלשות, למרות שגם בשלשות הם משחקו אותו, גם דנבר וגם קליפרס. ולכן אני חושב ששתי הקבוצות האלה הן קבוצות שבאמת יכולות ללכת עד הסוף, כי הן קבוצות שלא מסתמכות על יום אחד של כליה, ואז, כאילו על הכליה הטובה שלהם, ואז יום אחד זה לא נכנס והלך להם הכל, והן גם לא תקועות בהתקפה, הן פשוט יכולות לייצר סל בכל הזדמנות. דנבר עם החיתוכים הבלתי נגמרים שלה, ופתאום ההוספה של מייקל פורטר ג'וניור, שלפני כמה ימים קלאסי קריירה של 25 נקודות, והוא שחקן שהיה אמור, אם הוא לא היה נפצע, הוא היה אמור להיות בחירה הראשונה, בטופ 3 כאילו.
כן, הוא יצא מספר אחד מהתיכונים.
אם לא היה לו את הפציעה הזאת בגב, הוא היה אמור להיות בטופ 3, אז הוא שחקן שעכשיו תוספת משמעותית, הוא היה גם בחמישייה, והם לא מסתמכים על השלושות, למרות שיש להם שחקנים שקולים שלושות, והחיתוכים שלהם מדהימים. והקליפרס שיש להם סטאר פאוור גדול מאוד, פול ג'ורג', קוואי לנארד, שיודעים לשים סל מכל מצב, שני סקוררים, אולי הטופ 5 בליגה בסקוררים, ועוד לו וויליאמס, שקרא לבן שלו, אתה יודע איך הוא קרא לו? סיקס.
סיקס וויליאם? אה, בגלל סיקס מן?
לא יודע אם בגלל זה, אבל אירוני כזה.
אני רוצה לדבר שנייה על דנבר. אני רוצה להזכיר את העבר. לא, לא עכשיו. אתה יודע שדנבר, בתכלס הם בחרו גם את דונובן מיטשל וגם את רודי גובר.
את דונובן מיטשל אני יודע.
גם את רודי גובר. הם עשו על שניהם טרייד כאילו בדראפט נייט. אז כאילו די אפשר להגיד, אוהדי יוטה, אתם יכולים להגיד תודה לדנבר כי הם די סידרו אתכם. אני רוצה כאילו רגע שתחשוב על הקבוצה שיש עכשיו לדנבר עם דונובן מיטשל וגם עם רודי גובר.
זה לא היה, זה יותר מדי שחקנים, אבל כן, זה מטורף.
לא, אז לא רודי גובר, דונובן מיטשל, כי הם כן בחרו אותו, שהיה להם את כל הקור עם יוקיץ' וג'מאל מרי, הם כן בחרו אותו, הם פשוט עשו עליו טרייד. אז תחשוב את החמישייה שלך עם ג'מאל מרי, עם, אפשר להגיד דונובן מיטשל, אולי גרי הריס בסמול פורד, פול מילסאפ וניקולה יוקיץ', דעתי קבוצת אליפות מובטחת כאילו.
כן, וגם עכשיו אני חושב שהם כאילו, הם קונטנדרים, אפשר להגיד בגלל שהם קונטנדרים. ויוקיץ' יחיו באולסטאר, וג'מאל מרי, לא הייתי פוסל, לא, הוא לא, לא חושב שהוא ברמה של אולסטאר כרגע, אבל לא הייתי פוסל אותו לגמרי מלהיות בדיבור על זה. טוב, ברסנו, אני חושב שהגיע לזמן לדבר על שחקן שנקרא ג'יימס הרדן. שג'יימס הרדן כרגע משחק ברמה, מה זה היסטורית?
הוא עכשיו זכה בשחקן החודש.
שחקן החודש, שחקן, לא יודע, של השנה, של החיים, 38 נקודות למשחק. עכשיו, אנחנו דיברנו כל העונה, על העונה, על האחוזים הנוראים שלו. הוא כבר 38% מהשלוש. אוקיי? זה לא רע בכלל.
יוסטון גם התחילו לנצח.
46% מהשדה. זה לא רע בכלל. אוקיי? הוא עדיין זורק 24 זרקות למשחק, שזה הרבה מאוד מאוד מאוד. אבל זה, משתלם להם, הם מנצחים. אין מקום עכשיו, מקום רביעי במערב, אוקיי, מאחורי הקליפרס, דנבר ולייקרס, והם הם מנצחים, יש להם מדי פעם סטריקים כאלה של 7 ניצחונות, 4 ניצחונות, פה, מדי פעם הפסד פה, הפסד שם, אבל הם משחקים טוב, ואתמול בלילה הם אפילו ניצחו את פילדלפיה. קפלה נראה מעולה, 14 ריבאונדים למשחק, אני נשבע לך מהמשחק אתמול, אני באמת חשבתי שהוא עשה לפחות 10 דנקים, אבל זה היה פשוט מטורף, כל שנייה דנק. כל פעם אתה רואה דנק.
כן, הוא עושה הרבה, קבל הרבה לובים.
לא באמת היה עשרה דנקים, כן, אבל זה הרגיש לי ככה, כל התקפה פשוט היה ככה. הריבאונדים, מטורף וזה. ג'יימס הרדן, אמרנו עכשיו, ווסטברוק הוא עדיין הבעיה שלהם כרגיל, אבל עכשיו גם ארי גורדון, שהיה פצוע בשבועות האחרונים, חזר.
ג'רלד גרין משחק.
לא, ג'רלד גרין סיים את העונה. סיים את העונה לפני כמה... היה לא רציני, לא זוכר מה זה היה בדיוק. לא משנה, בקיצור, היוסטון נראים טוב, ובעיקר בגלל ג'יימס הרדן. ראית את הספורט שג'יימס הרדן עשה? את הבריידס? בריידס. צפיר היום עלינו את זה גם במבטא אמריקאי.
אני גם יכול
להגיד. עכשיו, האם אתה אומר שג'יימס הרדן הוא ה-underrated?
underrated? לא.
לא, במרוץ ל-MVP.
זה הצהרה לא מוזרה, כאילו לא קשורה.
יודע מה, אני אגיד, אני לא חושב שהוא underrated, אני חושב שהוא יותר מדי סנו.
נכון. סונים אותו יותר מדי. סנו לגמרי. אני חושב ש... אבל, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא לא צריך להיות ככה סנו, אבל אני חושב שתשים הרבה סקוררים גדולים בליגה, כמו אולי סטף קרי, אולי לא קליי, אבל שחקנים שיודעים ליצור
את עצמם. קווין דורנט.
קיי-די אולי, אולי דמיאן לילארד, שחקנים שישחקו אצל מייק דיאנטוני בשיטה הזאת, אני חושב שהם גם לא היו רחוקים מלשים את הנקודות האלה. שוב פעם, אני לא מזלזל במה שארדן עושה, זה כאילו עונה מדהימה, מצוינת. אבל אני חושב שאם תשים עוד הרבה סקורים גדולים בשיטה הזו, אני חושב שהם יתנו לך תפוקה דומה. ובגלל זה הרבה אנשים לא נורא מתלהבים ממה שארדן עושה ו...
אני חושב שאפשר להגיד כזה דבר, הוא עושה את זה כל כך הרבה, פשוט כל היום אתה רואה 40 ומשהו נקודות, 40 ומשהו נקודות, שזה כבר נהיה מובן מאליו. אפשר להשוות את כזה דבר, לא יודע, למסי נגיד, מסי אתה לוקח שבעה מהכדורגל, כל פעם שם לך שני שערים, שני בישולים, שני שערים, שני בישולים, שלושה, דברים כאלה, גול מטורף וזה, זה כבר נהיה לך רגיל, אתה לא מתלהב מזה, דברים כאלה, ופתאום אתה רואה את ג'יימס הרדן, כל יום שם לך 40 ומשהו נקודות. עכשיו, אני לא אומר שהוא השחקן הכי טוב בעולם, כי הוא לא לדעתי לפחות, אבל הוא כן, זה ראוי להערכה, וכן צריך להיות גם במרוץ
ל-MVP. הוא דעתי צריך להיות במקום, נגיד, חמישי במרוץ ל-MVP.
אני הייתי אומר אפילו רביעי, למה חמישי, מי היית שם פנאי?
אני הייתי שם את, זה לא לפי סדר, לוקה, יאניס, לברון, ולא, קוואי לא, כי הוא לא משחק הרבה בעונה. אולי AD, אולי, אבל אני לא יודע אם בעונה הזאת הוא באמת לוקח את ארדן. חושב שארדן הוא 4 או 5,
תלוי. אני הייתי שם אותו 4, ואם הם היו קצת, אם הם הגיעו למקום שני או שלישי כזה, אז אפילו יותר. כאילו, יכול להיות אפילו מעל לברון או משהו כזה, לא,
לא, לא, אני לא חושב שהוא מעל לברון כרגע, גם מעל לוקה לא. היחיד שאולי זה מעל AD, זה אולי.
מעל AD לדעתי פחות הוא בטוח. טוב, יאללה, נשמע את זה סוף העונה, יש לנו מספיק דיונים על ה-MVP. יאללה, תחזיות לעתיד. עכשיו אמרנו שאנחנו לא נעשה סיכום עשור, כי בטח כל אתר ופודקאסט אפשרי אחר עשו את זה, אז אנחנו נעשה תחזיות לעתיד. בוא נתחיל לשאול שאלות על העתיד על ה-10 שנים הקרובות. מי תהיה הקבוצה שאתה רואה מבחינת הבנייה שלה לעתיד, השחקנים הצעירים, הטרייד וליו שיש לה, החוזים והכל, שתוכל לבנות באמת את הקבוצה הכי חזקה שיש, שתהיה בהשוואה כזה לגולדן סטייט של העשור הקודם, לעשור הבא, לעשור הזה כאילו, לעשור של ה-20.
זה שאלה, איך מוסימי אמר לנו, זה שאלה לא במקום, ואני גם באמת, אני גם אגיד לך למה, כי אתה לא יכול לחזות דבר כזה, כי...
לא, אבל לא לחזות על סמך כלום, אני מתכוון מבחינת חוזים של שחקנים, שחקנים צעירים, trade value שיש לך.
נכון, אני מבין מה אתה אומר, אבל כאילו, אתה לא באמת יכול לדעת, כי כמו גולדן זה קבוצה שאפילו שהיה להם את קרי, קליי ודריימונד, שכאילו אף אחד לא באמת ידע מי אלה באזור ה-2010-2009, פתאום התפתחו להיות שחקנים מעולים, מצוינים, משכו אליהם את קווין דורנט, אתה לא יכול לדעת דברים כאלה, זה כאילו, אני יכול להגיד לך פתאום סתם, איזה סקרמנטו יהיו עדיין נסתי הבא, כאילו אתה באמת, אתה לא יכול לדעת דברים כאלה.
אני יכול להגיד לך שיש לי כמה קבוצות בראש שאני חושב שיכול
להיות בעתיד. כן, אני גם יכול כאילו להגיד כמה קבוצות שלדעתי יהיו, אבל אתה יודע, תמיד יכולות להיות הפתעות.
אני חושב שהקבוצות שבאמת ישלטו בעתיד הקרוב, יהיו מילווקי, יהיו דנבר, יהיו קליפרס אולי, אולי לא, בשלוש שנים
לא,
הראשונות.
לא, לדעתי לא.
אוקיי, הייתי אומר אטלנטה, אני מקווה, הייתי אומר...
אולי ניו אורלינס?
ניו אורלינס, אם באמת השחקנים, אם זיון יחזור ויהיה משהו, אבל זה בהחלט, זה בהחלט אתה לא יודע כאילו.
כן.
סקרמנטו, סקרמנטו לא הייתי אומר.
אני חושב שמילווקי לגמרי יכולים לבוא תמונה.
מילווקי כל עוד יאניס ישחק זה בטוח יהיה, כן? ולשמור על האתלטיות שלו והכל.
כן, אני חושב שהלייקרס התפרקו מאוד מהר. אני חושב שהם התפרקו אחרי שנתיים,
שלוש. אתה יודע מה, זה תלוי אחרי ש... תלוי איפה אנתוני דייוויס ילך, הרי בסוף העונה הזאת נגמר לו החוזה.
לא, אני חושב שהוא יישאר. אבל אני חושב שזה יתפרק אחרי כמה עונות. אני לא חושב שזה יהיה משהו שיחזיק להמון זמן.
כן, תלוי הקבוצה שתהיה מסביבו.
בעיקר שזה יהיה אולי הדיינסטי, לא הדיינסטי, צריך העשור העצוב ביותר מבחינתנו בכדורסל, כי לברון הרי יפרוש בעשור הזה.
לך תדע, כמו רובוט.
הרי יפרוש בעשור הזה בטוח. ואני לא חושב שזה יחזיק בלייקרס עד שלברון יפרוש, כן? אבל אם זה יחזיק ברגע שלברון יפרוש, AD יעזוב. זהו, אין מה להגיד, אולי דאלאס.
כן, דאלאס, שכחתי ממנו לגמרי, נכון, דאלאס, דונצ'יץ' ולוקה, לא דונצ'יץ' ולוקה, לוקה ופורסינגיס, כן, הם גם יהיו בקטגוריה הזאת. אוקיי, אמרנו את הקבוצות האפשריות שיכולות לשלוט בעשור הבא, ולא הולכת אליה, אולי גם עוד קבוצות אחרות שלא...
כן, שיהיו הפתעה, כמו שאמרתי.
אולי ממפיס, אני יודע.
אולי פיניקס, אתה לא יכול לדעת.
כן, אבל אלה הבולטות ביותר, כל הדנבר ולוקי האלה. יאללה, בוא נעבור לשחקן הדומיננטי. שיהיה בעשור הבא.
דומיננטי בעשור הבא, בין שתי שחקנים לדעתי, בין לוקה ויאניס.
זיון לא בתמונה כי אתה לא יודע איך הוא משחק.
אני חושב שהפריים, טוב, הפריים של שניהם יהיה בעשור הבא.
אני חושב שיאניס כבר בפריים שלו עכשיו.
נכון, אבל רוב השחקנים נכנסים לפריים באמת, באזור הגיל 27 כזה, 8. כאילו, אם לוקה בגיל הזה משחק ככה, אני באמת לא יודע מה לצפות
בפריים שלו,
בפריים כן. שלו, כי יכול להיות שזה באמת הפריים שלו, אתה לא יכול לדעת.
מקווה שלו.
כן, מקווים שלו. אבל אני חושב שאם אני צריך לתת את זה בין יאניס ללוקה, אני נותן את זה ללוקה, אבל אני מקווה שיאניס, כאילו, יהיה יותר טוב.
אני חושב שכרגע כן זה יאניס, אבל בעתיד זה לוקה. אני לא יודע, יודע מה זה קשה לדעת, זה תחזית. קשה מדי. איזה עוד שחקנים אתה חושב שיהיו בטופ 10 בעשור הבא?
טופ 10 עשור הבא, לדעתי טרי יאנג.
טרי יאנג, הייתי אומר יוקיץ', אמביד.
יוקיץ', אמביד, דונובן מיטשל.
דונובן מיטשל, אולי בן סימונס, היית אומר?
בן סימונס.
אני לא
יכול להיות.
אני לא מאמין
בסימונס. עד שהוא לא יפתח כלי, אני לא...
אני מאמין בג'ייסון טייטום.
ג'ייסון.
אנטוני דייביס כמובן. יהיה... עדי עדיין צעיר כאילו, אז זה הגיוני. דווין בוקר?
דווין בוקר יכול מאוד להיות. תלוי מה המצב בפיניקס. זה דברים שאתה לא יכול לחזות. אולי זק לוין, אבל לא...
לא, טופטן לא נראה לי. הייתי אומר סיאקם.
סיאקם יכול להיות, כן.
זה כבר אולי... לא יודע, אני חושב על שחקנים.
זה קשה להגיד, כי זה... עם הצלחת הקבוצה זה יבוא, זה לא... כי דווין בוקר עכשיו, אתה הרי לא תגיד שהוא טופ 10 בליגה, ואולי גם לא טופ 20, אתה לא תגיד דבר כזה.
כן.
נטו בגלל פיניקס. אם הוא שם ממוצעים כאלה בקבוצה כמו, לא יודע, דנבר, אז כן, היית שם אותו אולי אפילו טופ 10. זה הכל, זה הרבה תלוי בהצלחת הקבוצה בעתיד, שזה דבר שממש קשה לדעת.
תודה, אני שמתי לב את מי לא דיברנו עליו שיכול להגיע בעצם לאוסטר ולא הצביעו לו, קוראו לו דבונטה גרם. הוא באמת מוביל את שרלוט, קבוצה שאמרנו כל כך הרבה פעמים שתהיה פח כמעט לפלי אוף, והוא מוביל אותם, משחקים טוב, והוא קלאץ' והכל, ובכלל לא ספרו אותו בהצבעות. אולי העיתונאים יצביעו לו ואיך שהוא יגיע.
אתה לא רואה, יכול להיות שהוא גם מקום 11, אתה לא רואה מתחת ל-10, אבל כאילו... סביר להניח שהרבה אוהדי שרלוט יצביעו לו.
אין הרבה אוהדי שרלוט, אז בגלל זה. טוב, נראה לי שסיימנו להיום. חברים, תעקבו אחרינו בטיקטוק, באינסטגרם, את הפרק הזה אנחנו נעלה גם ליוטיוב, נעלה אותו גם ל-IGTV, לאינסטגרם TV, נעלה את זה להכל, לספוטיפיי, לגוגל, להכל, תעקבו אחרינו באינסטגרם, בטיקטוק, בהכל, תעשו פולו באפליקציה שאתם שומעים את הפודקאסט, בספוטיפיי, לא משנה באיזה אפליקציה אתם שומעים את הפודקאסט, תעשו פולו, שתפו את הפוד לחברים, צבירה לא היה היום איתנו, צבירה, לא, עזוב, מוזר, לא משנה, הוא יהיה איתנו בפרק הבא, ותודה שהייתם איתנו, יאללה, ביי!